אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושבת ראש השדולה למען החטופים, חברת הכנסת שלי טל מירון, יש עתיד.
אהלן. אהלן, מה שלומך?
בסדר, איך את?
יום קשה במדינת ישראל.
מאיפה להתחיל?
שאלה טובה, יש הרבה על מה לדבר.
אני דווקא רוצה להתחיל ממה שאת עושה. היות ואת עוסקת המון בהסברה, ואת מתמקדת במה שקוראים הזירה הבינלאומית, ואנחנו צופים, רואים שעולם שונא אותנו, לא אוהב אותנו. באוניברסיטאות, הצעירים. אגב, זה קצת מתנגש עם סקר האחרון שראיתי שבארצות הברית 70% דווקא תומכים בנו. אבל אני לא יודע, בטלוויזיה תמיד מראים את אלה ששונאים אותנו. ואני רוצה לשאול אותך, את נפגשת עם חברי פרלמנט, את נפגשת עם שרים, את נפגשת, היית לאחרונה בז'נבה, בכנס. איזה עולם את מוצאת? איזה אנשים את מוצאת?
וואו, זאת שאלה באמת רחבה מאוד, כי בחודשים האחרונים מצאתי את עצמי מבקרת בלא מעט מדינות, בוורשה, בברלין, בפריז, בז'נבה, ברומא, ובאמת עוסקת בדיפלומטיה.
בצרפת, באיטליה, נכון. בגרמניה.
נכון. פגשתי שם, קודם כל נסעתי לשם לנאום בפרלמנטים שלהם, פגשתי שרים וסנטורים וחברי פרלמנט ועיתונאים ושגרירים ומשפיענים והרבה מסיבות עיתונאים והרבה תקשורת זרה. אני חייבת להגיד, אתה יודע, כדוברת לשעבר של חיל האוויר, אני מכירה את התקשורת גם מהזווית השנייה כשהייתי בימי כדוברת, ואני ידעתי מהר מאוד עם פרוץ המלחמה שהנרטיב תוך יומיים שלושה בעולם יהפוך להיות עזה ולא השבעה באוקטובר. זה היה לי ברור. אבל הקיצוניות שבה זה קורה אותך. בעולם, כן. כל מדינה שהגעתי אליה, קודם כל הדבר הראשון שעשיתי זה לראות את כלי התקשורת המקומיים. כדי רגע לקבל את הסנס על מה הם מדברים. ובלי יוצא מן הכלל, התקשורת הייתה עסוקה אך ורק בעזה. מאוד קיצוני, זאת אומרת מאוד one-sided, לא נותן את שתי הפרספקטיבות כמעט. ולא עוסק בכלל בשבעה באוקטובר, לא עוסק בחטופים ובחטופות שלנו, לא עוסק באלימות המינית כנגד החטופים והחטופות שלנו, ונדהמתי עד כמה עמוק המצב הזה היה, וכמובן התקלתי גם במדינות האלה בגל האנטישמיות שהולך וגואה. עכשיו אני כן אגיד שמנגד כן פגשתי אנשים טובים מאוד שהם אוהבי ישראל, שתומכים בנו ורוצים לעזור. אבל אני חושבת שיש הבדל גדול בין לפגוש חברי פרלמנט ואנשים בקודקודיה, מה שנקרא, לבין דעת הקהל במדינה. ודעת הקהל במדינה מושפעת הרבה מאוד מהתקשורת וממה שהם רואים ביום-יום. ולכן העבודה שלי בעיניי, ובכלל העבודה של כל חבר כנסת או שרים או של הממשלה בנושא של דיפלומטיה ציבורית והסברה, היא חשובה לאין ארוך, ואני חושבת שמדינת ישראל עושה הרבה שגיאות, ועשתה הרבה שגיאות בשנים האחרונות, בכך שלא השקענו מספיק משאבים בתחום הזה. זו עבודה שאנחנו מחויבים לעשות אותה במלחמה, אבל אנחנו חייבים לעשות אותה דווקא בשגרה. ומה שאנחנו רואים בקמפוסים ברחבי העולם, בעיקר בארצות הברית, אבל גם באירופה, זה בגלל עבודת הכנה של 20 שנה של הארגונים האלה שעבדו על זה והכינו את הדבר הזה. ואנחנו חייבים לקפוץ למים העמוקים, להשקיע יותר משאבים ולעשות עבודה רצינית מאוד לעתיד. ואחד הדברים הבעייתיים בעיניי, זה בעצם ביזור הסמכויות שמדינת ישראל עשתה. יש גם דובר צהל, ויש גם משרד החוץ, ויש גם מערך ההסברה הלאומי, ויש המון גורמים שעושים הסברה, כביכול, אבל אין מפקד עליון אחד. אני מזכירה שהיה לנו שרת הסברה
מישהו
שהתפטרה.
מישהו שמתכלל את זה.
בדיוק. הייתה לנו שרה שהתפטרה והעבירה את זה למשרד התפוצות, אז יש לנו את השר לתפוצות והסברה, ויש לנו את משרד החוץ. צריך מפקד אחד לאירוע שעושה איגום משאבים, ומנהל אותם כמו שצריך. וכמובן לגייס עוד משאבים לתחום הזה. זה must, זה חובה. גם בהסברה בקמפוסים וכולי, גם ברשתות החברתיות, אני לא יודעת אם אתה עוקב בעולם, אבל זה מטורף מה שאנחנו רואים.
טבעי שכן.
כן, אתם יודעים, אני בגלל שאני עושה את זה ואני מעלה את זה ברשתות שלי, התלבשו עליי כל הפרו-פלסטינאים בעולם על הרשתות שלי, ואתה רואה את ההבדל במספרים, אתה רואה כמה מהצד השני וכמה מהצד שלנו, וזה משהו שאנחנו חייבים להשקיע בו, חייבים.
אבל אמרת, דווקא דיברת על הרשתות, אבל את יודעת, גם טיק טוק וגם רשתות אחרות מהדהדות יותר את הנושא הפלסטיני, תוך כדי מילא, אם היו נותנים עובדות, הם ממציאים דברים, הם נצמדים לכל מיני שקרים שאלג'זירה והחברים שלהם בטורקיה משדרים ברשתות שלהם. אלג'זירה היא המוקד של הרוע והפצת התעמולה העוינת נגד ישראל.
קודם כל עקבתי גם במדינות שהייתי אחרי ערוץ אלג'זירה, עניין אותי מאוד לראות מה משדרים שם, ובאמת שזה אפילו הכותרות, אפילו ההדליינס מאחורנית במסך כשהקריין מדבר, וואו, המילים שהם משתמשים באמת זה קיצוני בצורה בלתי רגילה. אבל אני חייבת להגיד לך, אסור לנו לצאת מנקודת הנחה שבגלל שהם רבים מאיתנו מספרית אנחנו לא יכולים להילחם בזה גם ברשתות. עכשיו, בורות כמובן שיש בכל מקום. גם ההפגנות הפרו-פלסטיניות שאתה רואה אותם שרים, From the river to the sea, Palestine will be free, זה הרי אין להם מושג איזה נהר, אין להם מושג, הם חלקם לא יודעים איפה זה על המפה, בגלובוס. אז הבורות היא אינסופית. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לייצר את הסיפור הישראלי ולספר גם את הסיפור שלנו. ואתה יודע, המוח היהודי הוא מוח חד ויצירתי, ויש פה חברות טכנולוגיות ואחרות שלא נרחיב עליהן, שיכולות גם ליצור הד, גם ברשתות החברתיות ובעוד מקומות.
כל מילה שאת אומרת אני מקבל ומסכים. אני אספר לך שהייתי לאחרונה בהולנד, והייתה שם הפגנה בכיכר הדם, כמובן נגד ישראל. מכיכר הדם הם יצאו בצעדה לרחובות הסמוכים, והייתה שם די הרבה משטרה, ואני עמדתי בצד והסתכלתי, ושאלתי את השוטר, היו שם שוטר ושוטרת, שאלתי את השוטר, תגיד, על מה הם מפגינים, מה הם צועקים, from the river to the sea, מה זה אומר? אז הוא אמר לי, שחרור פלסטינה. אז אמרתי לו, ממה? הוא אומר לי, אתה ישראלי, נכון? אמרתי לו, כן, אני ישראלי. הוא אומר לי, כן, לפי השאלה הבנתי. אמרתי לו, אתה יודע מה זה, from the river to the sea? אמר לו, הסברתי לו, מה זה מה שהם אומרים? אמרתי לו, אתה רואה? אתה אפילו לא יודע על מה מדובר.
חד משמעית. אני אגיד לך יותר מזה. כשהייתי בוורשה, בפולין, ונעמתי בסנאט שם, ואחר כך עשיתי מיד מסיבת עיתונאים, הכנתי סרטון של 6 דקות של זוועות השבעה באוקטובר. 6 דקות. מתוך החומרים ששוחררו החוצה, כן? שכל אחד בעולם יכול לקחת. והקרנתי להם את הסרטון הזה, שהוא כמובן שבריר של החומרים שיש לנו. הם היו באלם. הם לא נחשפו לחומרים האלה עד לרגע שנחתתי להם בסנאט בוורשה. הם לא נחשפו. התקשורת שם לא הראתה את זה, לא יזמו מולם צעד של להראות להם את החומרים האלה. הם פשוט היו המומים. וראית את האנשים משנים את ההתנהגות שלהם מקצה לקצה.
אז בפעם הבאה, שאת נועמת באיזשהו מקום, תגידי להם, תיכנסו למה שנקרא www.hamas.com. עכשיו, מי שאלה את זה, זה לאו דווקא גורם חמאסי. אבל יש שם תמונות שהן חצי מצונזרות. רואים שם אונס. לא בצורה גרפית מדי, אבל רואים. רואים בפירוש. רואים את מה ששודר בטלוויזיה הישראלית של הבחורה המסכנה, שכל המכנסיים שלה מלאות בדם. רואים שם דברים נוראים. רואים איך הם יורים באנשים. אני מציע לכל אחד, אנחנו הישראלים, תיכנסו. www.hamas.com.
אני רוצה להגיד לך משהו על זה.
למי ששכח, ולמי שצריך להזכיר לו את זה, ואני חושב, אני אגב, בפגישות שלי, כמו שאת יודעת, אני מכן גם בתפקיד דיפלומטי, אני אומר להם, תלכו לאתר הזה.
אז אני אגיד לך שני דברים לגבי זה. קודם כל, יש הבדל גדול בין הישראלים לבין אנשים מחוץ לישראל. הישראלים צורכים את החומרים האלה באחוזים גבוהים.
נכון.
בחול, לא רק שהם לא נחשפים, הם גם לא רוצים להיחשף. זאת אומרת, אני נתקלתי הרבה מאוד באנשים, גם חברי פרלמנט, שאומרים לי, אנחנו מעדיפים לא לצפות. זאת אומרת, זה לחסות את העיניים ולקוות שזה ייעלם. סוג של כזה דבר.
כן, אבל חלק מהם, אם את דוחפת להם את זה,
חד משמעית.
אולי בלילה, כשהם זהו, אז הם ייכנסו זה אתר שאני מפמפם אותו, כדי שיראו מה החלאות האלה עוללו לאנשים. ויותר מזה, גם כשאני כותב באנגלית לעיתון שאני כותב, לג'רוזלם פוסט, אז אני כותב, ותארו לכם, ודמיינו לכם, שזה הייתה הבת שלכם.
חד משמעית.
קשה מאוד להתעלם ממשפט כזה.
נכון, ואני אגיד לך משהו, אני אמנם לא שאלתי אותם, הקרנתי להם את הסרטון הזה בוורשה, גם בעוד מקומות אחרים בעולם, נתתי להם איזו הזהרה לפני שזה קצת גרפי וקשה, אבל הם צפו. ואני רוצה להגיד לך בהקשר למה שאמרת, כי דיברת על האלימות המינית ואני לא יכולה לשתוק כשמדברים על זה, כי זה נושא שהוא באמת באמת אחד מנושאי הליבה שאני עוסקת בהם במלחמה הזאת, במסגרת הדיפלומטיה הציבורית. אני קמתי את השדולה השנייה שלי, שהיא השדולה למען נפגעות אלימות מינית במלחמה. לצערנו ראינו, הבנו מהר מאוד אחרי שפרצה המלחמה מה קרה לנו, ושהיו מקרי אונס רבים גם בנובה וגם בקיבוצים, ואני נחשפתי להכל. בסדר, אני קראתי את העדויות ואת הדוחות, ואני באמת נחשפתי להרבה מאוד חומרים. וכמישהי שהיא חברה בוועדה לקידום מעמד האישה ונלחמה עבור זכויות נשים לפני, עם הארגונים הבינלאומיים, אותם אלה ששתקו ולא אמרו מילה, גם UN Women וגם MeToo ועוד הרבה ארגונים אחרים, והוצאתי מכתבים חתומים על ידי חברות הכנסת של בואו תגנו את מה שחמאס עשה וכו', ואנחנו עמדנו לבד, לבד, כי לא תמכו בנו ושתקו ולא גינו את האונס הברוטלי המזעזע. אגב, זה לא רק אונס, זה היה גם השחתה של איברים, זה היה אלימות מבוססת מגדר, שזה אומר לאו דווקא אונס, אלא קריטת איברים
אינטימיים.
אינטימיים, נקרא לזה ככה, וירי באיברים אינטימיים, ודקירות שם, וכל מיני דברים באמת בלתי נתפסים. וזה נושא שאני עוסקת בו רבות ומדברת אותו בעולם, ואני אומרת לכל מדינה שאני נוסעת אליה, זאת לא בעיה רק של ישראל, זאת צורת טרור חדשה, שארגוני הטרור העולמיים לוקחים השראה ממה שראיתם בחמאס בשבעה באוקטובר, שאגב לקח השראה מדאש, וזה תופעה שתתרחב ותתפשט בעולם במדינות אחרות. אז אם אתם חושבים שזאת רק בעיה ישראלית, מחר בבוקר זה דופק אצלכם בדלת. ואני רוצה להזכיר שלפני כמה שבועות, אישה בפריז, אישה יהודיה, נחטפה, התעללו בה, אנסו אותה כנקמה על עזה. זאת אומרת, זה ממש צורת טרור שמתפשטת, והיא תקרה, וכמובן שאנחנו רואים את זה גם באוקראינה לצערנו, וגם בדאש ראינו את זה, ובמקומות נוספים בעולם. ולכן, כשנפגשתי עם השרה למעמד האישה הצרפתייה בפריז, במשרד שלה, ישבתי מולה והצעתי לה, אמרתי לה, תשמעי, אני חושבת שאנחנו צריכות, כנשים נבחרות ציבור במדינות המערב, להקים ביחד קואליציה של הכרה באלימות מינית כפשעי מלחמה. עכשיו, אני לא מדברת רק על הכרה כפשעי מלחמה, מה שאנחנו מכירים מאמנת ג'נבה שהיא כבר קיימת, אלא על הקמת קואליציה בינלאומית של פרלמנטריות וגם פרלמנטרים, זה לא רק נשים. של שרות וחברי פרלמנט וכולי, שנעמוד זה לצד זה וננקוט בצעדים אמיתיים במדינות המערב והעולם החופשי, כדי למגר את התופעה הזאת, כדי לשים אותה במודעות, כי אין מספיק מודעות בעולם לנושא הזה. וביום שני אני באמת עורכת כנס בינלאומי בכנסת בנושא הזה, עם עורכים מאוד מכובדים מכל העולם שטסים במיוחד לכנס, ואני מקווה שזה רק צעד ראשון, ואנחנו ננקוט באמצעים כולל חקיקה בבתי הפרלמנט בעולם בתחום הזה ממש.
אני רוצה להביא אותך במעבר חד לנושא שהוא על סדר היום כל יום. כל יום, כל הזמן, מהשבעה לאוקטובר. היום שאחרי. עכשיו, גלנט נכנס לעימות חזיתי מול ראש הממשלה. והוא בהצעה לתקשורת אומר, צריכים לקבל החלטה על היום שאחרי. יש הרבה שחושבים כמוהו, אבל הוא מכוון לעבר הרשות הפלסטינית. ואני שואל את גלנט, ואני שואל את כל מי ששומע ומאזין לנו וצופה בנו, אתם יודעים שבסקר סקרים שנערכו לאחרונה, הפלסטינים ביהודה ושומרון חושבים בדיוק כמו העזתים. 80% מהם חושבים, סקרים של העזתים, שטוב היה 7 לאוקטובר. הם מצדיקים אותו. אנחנו נתנו לפתח, לרשות הפלסטינית, את האפשרות לשלוט ברצועת עזה. הבחירות המפורסמות שארצות הברית כפתה עלינו, וישראל בטיפשותה הסכימה, ראינו מה קרה שם. הם רצחו את האנשים, זאת אומרת, בינם לבין עצמם הם לא יכולים לחיות בשלום. והם דחלן ואחרים ברחו, ושם מושלט שלטון חמאסי. שהברור שאם החמאס הוא רוב גם ביהודה ושומרון, ואתה רוצה להביא את הרשות הפלסטינית לשלוט ברצועת עזה, אותה טעות תעשה פעמיים, אל תצפה שתקבל תוצאה אחרת.
קודם כל, זה נושא מאוד מאוד מורכב.
אני מסכים איתך.
אין פה איזה סיסמה שאנחנו יכולים לזרוק אותה באוויר, ואופס, פתרנו את הבעיה. אני חושבת שאחד הדברים שהכי קשים לי, עם מה שקורה למדינת ישראל בימים אלה, בטח יומיים אחרי יום הזיכרון ויום העצמאות, באמת מהקשים שהיו לנו, אחרי שהייתי בערב יום הזיכרון בהלוויה של חייל, וביום העצמאות הייתי בשבעה של משפחת אורדאיף, של החטוף שנרצח, איזה מציאות בלתי נתפסת, באמת.
את אומרת את זה, ולפנייך היה פה חבר כנסת אלמוג כהן, והוא סיפר שורך אנשים נרצחים. את יודעת, כשאת שומעת את זה, זה דבר אחד, כשאת חווה את זה, זה משהו אחר, וכשאת אומרת את זה, אז אני חוזר לטלוויזיה, ולאותם קטעים שאלו איך הם יורים, באבא, באמא, בילדים, ואיש חמאס מסריט את זה.
נורא והיום. אני חושבת שהפשעים כנגד האנושות שבוצעו על ידי חמאס בשבעה באוקטובר יהדהדו לעד. תפקיד שלנו זה להדהד אותם ולהמשיך לדבר את זה ולהזכיר לכולם, כי שוכחים כל הזמן בעולם שזה קרה. אנחנו לא נשכח, זה בטוח. אני מצאתי את עצמי ביום הזיכרון ויום העצמאות מרגישה ממש שאנחנו באיזה עולם מקביל, באיזה עולם מקביל. איך יכול להיות שביום העצמאות של מדינת ישראל אנחנו חווים את הדברים הקשים האלה? ואני רוצה להגיד לגבי היום שאחרי, אני חושבת שתפקידה של ממשלה, תפקידה של מנהיגות, היא לקבל החלטות לפעמים מאוד קשות, לפעמים אמיצות, ולייצר חזון למדינה. ואחד הדברים שקשים לי כרגע זה ש אנחנו לא רואים שום תוכנית אסטרטגית למדינת ישראל קדימה. מה, לאן לוקחים אותנו? לאן אנחנו הולכים? אני רואה ש-223 ימים מפרוץ המלחמה, שיש לנו עדיין 132 חטופים וחטופות, שכולנו מתפללים לשובם כמה שיותר מהר, יש הרבה סיסמאות באוויר של כפסע מי, כן? אנחנו רגע מהניצחון, ואנחנו כבר משמידים את החמאס, כל מיני דברים שהם באמת לא מחוברים למציאות. ורק הבוקר התבשרנו על 5 חיילים, לצערנו הרב, שנפלו. איזה מציאות קשה ובלתי נתפסת. אנחנו צריכים מנהיגות שתדע לקבל החלטות קשות ולחשוב מה כן ביום שאחרי. להגיד מה לא, זה גם חלק מהסיפור, אבל להגיד מה כן, זה החלק הקשה.
אני דיברתי כרגע על מה לא.
נכון.
הרשות הפלסטינית, לא. אמר את זה לפיד, אמר את זה ראש הממשלה, אמרו את זה כולם.
כן.
מה כן?
מורכב.
אז, זה, לא רק שזה מורכב, זה כמעט בלתי אפשרי, כי א', את לא יודעת, חלק מהם לא רוצים לתת לך תשובות. קחי למשל את האמירטים. המצרים כרגע פנו אליהם, או כרגע הודיעו, שמאחר וישראל פנתה אליהם לבדוק את האפשרות ישראל, ארצות הברית, התשובה שלהם הייתה שלילית.
אז אני אומרת את הדבר הבא. אני חושבת שצריך לעשות הפרדה מלאה בין החלק הצבאי הביטחוני לבין החלק האזרחי. בכל מה שקשור לחלק הביטחוני, אין בכלל ספק שאנחנו צריכים להמשיך להדוף, לרדוף את חמאס, להשמיד את התשתיות שלו, לתפוס את הטרוריסטים, כמובן את הנהגת החמאס, אין בכלל שאלה בנושא הזה. אני חושבת שצריך לפרז את עזה, אין שאלה בנושא הזה. אני חושבת שמבחינת הגבול, אין שאלה שצריך להרחיק את היישובים מקו הגבול. אנחנו לא יכולים לאפשר לאזרחים שלנו להיות מטווחים, גם בצפון אגב, וגם בדרום. אז מהבחינות האלה אני לא חושבת שיש סימני שאלה. אני חושבת שמהבחינה האזרחית אין שאלה שמדינת ישראל אין לה שום אינטרס לשלוט על 2 מיליון פלסטינאים. אנחנו
שלא.
לא רוצים לנהל להם לא את טיטוע הרחובות, לא את מערכת התרבות, מערכת הבריאות וכל הדברים הנלווים לזה. ובהיבט הזה אנחנו צריכים איזשהו מכניזם אזרחי שהוא לא דרך מדינת ישראל, כי גם ככה אני רק רוצה להזכיר שהכלכלה שלנו הולכת ודואכת והמלחמה הזאת עולה לנו המון כסף. אנחנו לא נוכל לעמוד בלשלוט בעזה מבחינה אזרחית, ולכן צריך לעשות שימוש גם בחלק מהמכניזמים האזרחיים שקיימים בעזה, שכן קשורים לרשות הפלסטינית. זה לא אומר לתת לרשות הפלסטינית לשלוט בעזה.
את אומרת טכנוקרטים.
בדיוק. אני אומרת פקידים, בסדר? שאינם פעילי חמאס, שאינם פעילי פתח, שהם פקידים, שיכולים לנהל את החלק.
שיהיו חלק מה...
בהחלט כן. ובכל מה שקשור בממשל שצריך להיות בעזה, אני חושבת שצריך להיות פה איזשהו גוף בינלאומי שישתף פעולה, שיכלול בתוכו גם מדינות ערב מתונות, נקרא לזה ככה, וגם מדינות מערביות כמובן, שאנחנו סומכים עליהם, שהם לצידנו ושמבינים את הנושא, כמו גרמניה, כמו צרפת, כמו אנגליה, כמו ארצות הברית כמובן. זאת אומרת, איזשהו שילוב. עכשיו, אתה אומר לי, מאחורי הקלעים הם אומרים לא. ואני אומרת, מניסיוני הצנוע בחודשים האחרונים, זה גם הרבה עניין של איך הדברים מתנהלים מאחורי הקלעים, גם מבחינה דיפלומטית, גם איך מדברים עם האנשים, לאיזה הסכמות מגיעים איתם. אפשר להגיע להסכמות כשמאוד רוצים את זה.
הלוואי. אני חותם על כל מילה שאמרת. ארצות הברית, שוב אני מצטער שאני עושה את זה, אבל אני אומר את זה, מאמר לג'רוזלם פוסט של ליום שישי הקרוב, אני מספר שם כמה דברים, ואני כותב שדני דנון אמר לי פה בתוכנית, בפנייה לארצות הברית, אם אתם לא תספקו לנו נשק מדויק, כי על זה מדובר, צצות חכמות, נשתמש בנשק לא מדויק, ברור לכם שהנזק יהיה יותר גדול. ושמתי לב לעוד משהו, שדקה אחרי זה ארצות הברית שחררה, תגיד לי אולי זה לא קשור, אולי כן. שחררה מיליארד שקל לישראל?
אני לא חושבת שיש קשר בין הדברים אם אתה שואל אותי. אני חושבת שהייתי נזהרת מאוד מלאיים על ארצות הברית. אני שומעת הרבה חברי כנסת ובעיקר שרים בממשלה לצערי, שהביאו את השיח בין ארצות הברית לישראל מעל גלי התקשורת ובטוויטים ובכל מיני אמצעים אחרים שלא צריכים לקרות. נקודה. כמובן שיש חילוקי דעות, זה חלק מהעניין בין ידידים, וזה חלק מהעניין לשאול שאלות קשות בין ידידים, אבל לא בחוץ בצורה הזאת.
לא, אני מסכים איתך שצריך לעשות כבוד, בכל אופן מדובר בנשיא אמריקאי שעזר לנו מאוד, אבל אנחנו צריכים להבין את האינטרס האמריקאי גם, יש לו בעוד חצי שנה בחירות.
חד משמעית.
יותר מזה, אדון שלו זה שלא תפתח פה איזושהי מלחמה אזורית, אבל ברגע שהוא מעכב פצצות מדויקות, אולי ישראל צריכה לעמוד על שאלה, כמובן צריך לעשות את זה בחדרי חדרים, בלי הצעות מיותרות וכך הלאה. אבל ארצות הברית לקחה את העסק צעד אחד קדימה בצורה ברורה שמזיקה לישראל.
אני חושבת שמי שלקח את הדברים צעד אחד קדימה היה קודם כל הממשלה שלנו. באמת אני אומרת, אני רואה את זה.
למה? תסביר לי.
כי אני חושבת שלא יכול להיות שיומיים אחרי שהממשל האמריקאי מתחייב להעביר לנו 14 מיליארד דולר, יוצאים בכירי הממשלה כנגד הממשל האמריקאי בתקשורת ואומרים עליהם דברים שהם באמת...
כן, טוב, בזה אני מסכים איתך, לא צריך לעשות זה בפומבי, ודאי שלא.
הדברים האלה לא צריכים להתנהל בצורה הזאת. זה בסדר גמור שראש הממשלה יתווכח עם האמריקאים. תעשו את זה עם שתי דלתות סגורות מאחורי הדלת, תתווכחו, תגיעו לאיזושהי נקודת הסכמה. מה שקרה זה שכל מערכת, אתה יודע, כל הכביסה המלוכלכת יוצאת החוצה, כמו איזה גירושים מלוכלכים.
אני לא חלוק עלייך.
אז יש דרך אחרת לנהל את הדברים, ובאמת שאני מאמינה שהממשל האמריקאי...
לא, אני גם חושב, צריך לעשות זה יותר בחדרי חדרים, פחות בטלוויזיה.
חד משמעית, ולא להעליב אותם ולגרום להם להגיע לנקודות קיצון שפוגעות בסוף בנו.
כן, אבל בואי, גם ארצות הברית לא תמנה את ידה בצלחת, אתה תגיד איזה ארצות הברית, בסדר, אבל גם לא תמנה את ידה בצלחת, והיא אמרה על...
נכון, אבל בוא נזכור שבמפת האינטרסים מדינת ישראל, מה לעשות, תלויה הרבה מאוד בממשל האמריקאי.
את צודקת. אני רוצה לשאול אותך, איך קטר הצליחה במהלך כל כך הרבה שנים, מתחת לרדאר של ישראל, לתרגם את ההשפעה התקשורתית שלה על דעת הקהל, להשתיל אפילו בתוך הדירקטוריונים של האוניברסיטאות, וליצור מצב שבו חלק גדול מהסטודנטים שמה פשוט השתלטו על האוניברסיטה.
אני חושבת שהשכילו...
אוניברסיטאות.
כן, אני חושבת שהייתה... השכילו להבין שהם צריכים להשקיע באיזושהי תשתית ארוכת טווח, והם לא פחדו לעשות את ההשקעה לטווח הארוך, מה שנקרא בקמפוסים, ולייצר שם תאים של ממש עם פעילות שהם תכננו אותה שנים על גבי שנים. אנחנו קשלנו בזה, אגב. הם הצליחו בזה.
כאידיאולוגיה.
ואנחנו קשלנו
הם,
בזה.
הם דחפו את האידיאולוגיה שלהם,
תראה,
שהיא
אני...
בעצם אותה אידיאולוגית של החמאס, כי שמעתי חבר המועצה מחוקקת שמה, שאומר, אתם תקבלו את השבעה לאוקטובר שוב.
קודם כל חמאס הצהיר איש... שהוא רוצה לעשות
לא
את השבעה
חמאס,
באוקטובר שוב.
לא חמאס. אני מדבר איתך על איש שמופיע הרבה, הוא חבר המועצה המחוקקת של קטר. אישיות ידועה, מוכרת, מופיע הרבה בתקשורת. הוא אומר, אנחנו תומכים בכם, אתם האחים שלנו.
אני חושבת ש...
זה קטר.
בצד השני... יש הבנה מאוד עמוקה למהי פרופגנדה וכמה היא יכולה לסייע במאבק. אבל, ואתה יודע אבל, איפה ראינו
אבל
את זה?
פחות.
אפילו בשחרור החטופים שלנו. הזדעזעתי, כמו כל עם ישראל, ישבנו וראינו את בטלוויזיה, את השחרור של החטופים. ואתה עומד שם, אתה יושב מול הטלוויזיה, ואתה רואה שם את המחבלים של החמאס, עם מצלמות הכי מתקדמות שיש, עם רחפנים, מביימים את המהלך של
את
החטופים.
את האירוע, כן.
תשמע, זה היה, לצפות בזה, זה פשוט היה מטורף לראות את זה. הם הבינו הרבה יותר מהר מאיתנו איך לייצר את התעמולה הזאת, צודקת. ואיך זה משחק לטובתם. גם הסרטונים שהחמאס משחרר, גם התיעוד של כל זוועות השבעה באוקטובר, גם ההעלאה שלהם לטלגרם, הכל היה מחושב מאוד ועם תוכנית מוסדרת.
ואנחנו נמצאים בנקודה הזאת, שבהם הדיקנים של האוניברסיטאות תופסים צד באימות הזה.
בושה וחרפה בעיניי.
ואני שואל מכאן, מה עושים הלאה? הסברה, את אומרת לי, מה עושים?
מה זה הסברה? הסברה זו מילה, אתה יודע, זאת מילה נורא נורא כללית. בסוף צריך לייצר תוכנית פעולה. אני באה מהעולם העסקי, כן? אני הייתי בהייטק. כל דבר שעשיתי בעולם העסקי...
תגיד לי, יש משהו שלא עשית.
יצא לי כמה דברים. אבל בעולם העסקי, אתה מכין go to market plan, אתה יושב ובונה תוכנית עבודה. עם יעדים, עם מדדים, אתה עוקב אחרי, אתה בונה נקודות בדרך איך להגיע ליעד שאתה רוצה. אז להגיד הסברה זה מאוד מאוד כללי. אבל לשבת ולכתוב תוכנית עבודה עם משאבים, כי צריך משאבים.
למה את לא פונה לקואליציה? או שאולי כן עשית את זה. ואומר להם, תשמעו, אני בכל אופן עשיתי כמה דברים בחיים. מעבר לדוברות, אני דוברת אנגלית ראותה, אני יודעת להכין ביזנס פלן, אני יודעת להתעסק עם הנושא הזה שאנחנו קוראים להסברה, אבל לצודקת, זה מילה קצת אמורפית. בואו נעשה משהו ביחד.
אז אני אגיד לך, אני בתחילת המלחמה...
יש כמה אנשים באופוזיציה שאני בטוח שיגידו לך, את יודעת מה, בואי.
בקואליציה, אתה מתכוון.
בקואליציה, סליחה, את צודקת.
אז אני אגיד לך, אני בהתחלה במלחמה... בכלל הייתי בהקמה של חמל חברי הכנסת, עשינו עבודה למען החיילים והאזרחים וכו'. ואמרתי, בהתחלה שללו מאיתנו את כל הכלים הפרלמנטריים, ממש סגרו את הכנסת לעבודה פרלמנטרית, ואמרו לנו, אין שאילתות ואין זה, והוועדות רק בנושא המלחמה, כמובן שזה מוסכם.
טוב, אפשר להבין את זה, אבל עכשיו.
ואין נסיעות לחול. ואני באתי לאור הכנסת ואמרתי לו, תשמע, אני חושבת שאתה צריך לקחת את האנשים שמסוגלים לעשות את המשימה, ודווקא עכשיו בעת הקשה הזאת, לפני שהנרטיב עובר להיות, אנחנו צריכים לצאת החוצה ולדבר את
אמר,
ה...
הוא לא אמר לך לא.
הוא לא אמר לא, אבל גם לא היה איזשהו מהלך אקטיבי, כי לא יצאו משלחות של הכנסת. אבל אחר כך ישבתי בוועדת קליטה ועלייה בוועדות שדיברנו על האנטישמיות בעולם ובקמפוסים. ואמרתי להם, תשמעו, יש לכם כלי שקוראים לו שלי, אני... אני מוכנה ורוצה לעשות למען... אני שגרירה של מדינת ישראל, ככה. אני בשנייה שאני יוצאת מבן גוריון, אני שגרירה של המדינה, אני מייצגת את מדינת ישראל, לא קואליציה ואופוזיציה. וכשאני נוחתת בברלין או בפריז, זה לא מעניין אותם אם אני אופוזיציה, קואליציה, מעניין אותם שאני מדינת ישראל. ואני מספרת את הסיפור הישראלי ומה שקורה פה. ואני הצעתי, גם בוועדות, תשתמשו בי ככלי, אני מוכנה לעשות מה שצריך.
שלי, את מכירה את עבודת הכנסת טובה. טובה מאוד בזה, את יודעת לעשות את הדברים, את יודעת לדבר, שמעתי אותך, נואמת, כותבת, ראיתי. מה הבעיה לגשת לשלושה, ארבעה חברי כנסת מהקואליציה? להגיד להם, בואו ניגש כגוף אחד ליושב ראש הכנסת, שיתן לנו את האישור להקים את זה בצורה אולי ועדה או משהו. אדוק, את יודעת, אחרי המלחמה אולי גם צריך.
בטוח צריך.
בטוח צריך. אבל למה לא לעשות זה בצורה אחרת, ולבוא בצורה מלוכדת, חברים מהקואליציה, חברים מהאופוזיציה, ולגשת ולהגיד, תראו, אנחנו החתומים מטה, שלי, מוישה, יעקב, חיים.
עוד איזה קואליציה... אישה תוסיף שם, עם מומשה ויעקב וחיים, עוד איזה אישה.
אני מצידי שהכל יהיה נשים, אני בעד. אבל לבוא בצורה מרוכזת, ולבוא ליושב ראש הכנסת, להגיד, הנה הוועדה שאנחנו רוצים להקים. מה, הוא יגיד לך לא?
אז אני אגיד לך, קודם כל, יש לי כמה רעיונות כבר בראש של דברים שאני מאוד רוצה לעשות.
אז מה, קלטת
את דעת
חכמים? אבל תעשי את זה, מתי? בעוד...
אני רגע אגיד לך משהו, אתה יודע, כחברת כנסת באופוזיציה, יכולתי להגיד, הרי הקמתי את השדולה למען החטופים, יכולתי להגיד, אוקיי, אין לי השפעה, אני לא משפיעה על הקבינט, ביבי לא משתכנע, אין עסקה, זה לא קורה, ואני, אין לי מה לעשות, בסדר? אבל אני... בגלל תפיסת האחריות שלי, בגלל שהייתי קצינה בצבא, וזה מאוד מוטמע בי, אני חושבת שהרבה אנשים שעשו שירות צבאי משמעותי, זה משהו שהוא תמוע בך. אני לוקחת אחריות על דברים בחיים. אז אני לקחתי אחריות ואמרתי, אני לא אגיד בגלל שאני חברת אופוזיציה שאני לא יכולה לעשות כלום. והתחלתי לנסוע בעולם בדיוק מהסיבה הזאת, כי אני אייצר השפעה איפה שאני יכולה.
וטוב עשית.
ואת הלחץ שלי בנושא החטופים אני מפעילה בחול, כי שם זה עובד. אצלי בארץ לצערי קצת פחות.
אבל את יודעת מה קורה, ואת עשית את זה כבר. נסעת יחד עם חבר כנסת מלביצקי.
דני דנון.
ודני דנון. ואת יודעת בדיוק איך לסדר את הדברים כך, שלמרות שיש חילוקי דעות קואליציה אופוזיציה, את יודעת להעביר את המסר. אבל מה שאני אמרתי לך עכשיו, זה משהו אולי קצת אחר, ואני חושב שזה יכול להיות רעיון לא רע.
אני אקח את ההצעה שלך, אני אאבד אותה בראש, ואני עכשיו, כי לי יש רעיון אחר, אבל אולי אני אעשה שילוב בין הרעיונות של שני.
אהבתי. יושבת ראש השדולה למען החטופים. אני רוצה לברך אותך על העבודה המופלאה שאת עושה.
תודה רבה.
והיות ואני גם עוקב אחרי מה שאת כותבת וגם שולחת לי, תבורכי.
קודם כל, תודה רבה, תודה על הרעיון, ובאמת, באמת שיהיה לנו בשורות טובות, שהחטופים יחזרו מהר, שחיילינו ישובו בשלום, ושיהיו ימים יותר טובים למדינה שלנו. זה הכי חשוב.
לא אומרים, אמן.
אמן. תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.